ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף פה. השיעור מבוסס על דף קמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורנו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו: המערב, האם צריך לזכות לאחרים? 1. בעירובי חצרות וגם שיתופי מבואות. 2. בעירובי תחומים. 3. בעירובי תבשילים. מבחינת מבנה הגמרא, נראה שימוש בפס כפול, וכתבנו, הבלטנו על ידי אותו פס, פס כפול שיתופי מבואות ועירובי תחומים. הגמרא: איתמר, שיתופי מבואות. רב אמר אין צריך לזכות, ושמואל אמר צריך לזכות או לזכות. מדובר פה באדם שמכין שיתוף מבואות עבור אחרים. האם הוא צריך להעביר, למסור את המזון שמיועד לשיתוף מבואות לאדם שני, כדי שהוא יזכה עבור כל הדיירים? אז ראינו בינתיים שרב אומר אין צורך לזה, ושמואל אמר יש. עירובי תחומים, רב אמר צריך לזכות או לזכות, ושמואל אמר אין צריך לזכות. כשמדובר בעירובי תחומים, אחד מבני העיר רוצה לעשות עירוב תחום, נגיד לכיוון צפון של העיר, אז שבאמצעות העירוב תחום הוא יוכל ללכת לכיוון צפון, נגיד 4,000 אמה. דהיינו, הוא יניח את העירוב תחום בסוף 2,000, וזה יקנה לו אפשרות להמשיך עוד 2,000, סך הכל 4,000. בהנחת עירוב תחומים, הוא אומר, אותו בן עיר אומר, ש כל מי שרוצה גם להיות, שיהיה לו חלק בעירוב תחום הזה, אז שיבורך לו, שיהיה. עכשיו, בכך שהוא מכין, מניח את העירוב תחום עבור אחרים, רב אומר צריך לזכות להם. כמובן, מי שלא רוצה, אז הוא לא שייך לאותו עירוב תחום, אבל אותו אחד שמניח את העירוב תחום, הוא מניח את זה על דעת כך שאם אחים רוצים להשתתף בו, יכולים. אגב, זה נושא המשנה בתחילת פרק הבא, פרק שמיני. ושמה אומר המשנה כיצד משתתפים בתחומים, מניח את החבית ואומר, הרי זה לכל בני עירי, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה, ויש עוד דוגמאות. ורשי שם על המשנה בדף פי ב' בתחילת הפרק הבא, כיצד משתתפים, וכל מי שמקבל מבעוד יום לסמוך על עירוב זה וללך מותר. אז הנחת עירוב תחום עבור אחרים, רב אומר אמר צריך לזכות, ושמואל אמר אין צריך לזכות. בשלמה לשמואל, הכה בעניין שיתוף מבואות תנן, ראינו שמואל אומר שבשיתוף מבואות צריך לזכות, באמת כתוב כך במשנה, הוא מזכה להן, והכה בעניין עירובי תחומים לא תנן, לא כתוב שם עניין של הוא מזכה להן. דהיינו המשנה בתחילת פרק הבא. אלא לרב מי טעמה? רב אומר דווקא בשיתוף מובאות אין צריך לזכות, בזמן שהמשנה אומרת שהוא מזכה להן שכן. אז השאלה פה, לפי רב מי טעמה? הגמונה תנאי היא. הנושא שנוי במחלוקת תנאים. דאמר, ונשים לב שסימנו את השורות הבאות עד סוף שורות הקצועות כתשובה ארוכה. אז כפי שנאמר, הנושא הזה של זכייה הוא מחלוקת תנאים. דאמר רבי יהודה אמר רב, מעשה בקלתו של רבי יושעיה, שהלכה לבית המרחץ וחשכה לה ועירבה לה חמותה. באמצעות העירוב הזה, מדובר פה בעירוב תחומין, אז הקלה תוכל לחזור הביתה בשבת. רש"י כותב שהלכה לבית המרחץ אותה קלה מבעוד יום חוץ לתחום עירה וחשכה לה ועשה לה לחזור, והחמות שלה היא הניחה עירוב תחומין לטובתה. הוא בא מעשה לפני רבי חייא ואסר. אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי, בבלי, בבלי זה כינוי לרבי חייא שהוא עלה לארץ ישראל מבבל, כפי שמסופר במסכת סוכה. אז רבי ישמעאל פונה אליו ואומר, בבלי, כל כך אתה מחמיר בעירובין? כך אמר אבא, דיינו רבי יוסי, כל שיש לך להכיר בעירובין, הכיר. ואיבאי אלוהו, והשאלה עלתה, משל חמותה עירבה לה ומשום דלו זכתה לה, האם המזון היה משל החמות והחיסרון בזה לפי רבי חייא בגלל שהיא לא זכתה לה, היא לא מסרה את העירוב תחום, את המזון למישהו אחר עבור קלתה, או דלמה משלה עירבה לה, או שהחמות לקחה מזון משל הקלה עצמה. ולמה רבי חייא אסר? משום שלא מדעתה. אמר להן ההוא מרבנן ורבי יעקב שמי, לדידי מפרשן מיני דרבי יוחנן, רבי יוחנן הסביר לי, משל חמותה עירבה ומשום דלא זכתה לה. אז הנה אנחנו רואים שבעניין עירוב תחומין לפי רבי חייא, וכנראה שרואים שרבי שמואל ברבי יוסי חולק, האם יש צורך לזכות כן או לא. אמרנו מקודם כתשובה לשאלה מה הייתה עם הדרב, התשובה היא זה משנוי במחלוקת תנאים, כפי שראינו. יש קטע כאן בגמות המסומנות, אני מתכוון לחמשת השורות האלו הבאות, ויש כוכבית כאן, הסוגריים אינם כדי לדלג קדימה, אלא רק לבודד קטע גמרא שמלבד השמות, התוכן דומה למה שקדם לו. אז עם ההסבר הזה, נמשיך ישר בגמרא. אמר לי רבי זירא לרבי יעקב, ברא דבת יעקב. קימתי את התם, כשאתה תגיע לשם, עקיף וזיר לסומה דצור. תלך, תרחיב את הדרך, תרבה עליך את הדרך, ותלך דרך אותו מקום שנקרא סומה דצור. אומר רש"י, דרך מסילת צור. ובאי, ממשיך הגמרא, ובאיה מיני רבי יעקב ברידי, שהוא היה גר שם בצור, ותשאל אותו לגבי המעשה שהזכרנו מקודם עם הקלה והחמות, משל חמותה עירבה ומשום דלא זכתה לה, או דילמה משלה עירבה ומשום דשלא מדעתה. אמר לי, אז התשובה שהוא קיבל, משל חמותה עירבה לה ומשום דלא זכתה לה. אמר רב נחמן, נקטינן, יש לנו מסורת, אחד עירובי תחומים, אחד שיתופי מבואות, שניהם צריך לזכות. ביי רב נחמן, עירובי תבשילים, אדם מניח עירוב תבשילים, כידוע לפני לקראת יום שישי שהוא יום טוב, והוא רוצה אפשרות שיכול לבשל ביום טוב לשם שבת, אז מניחים עירוב תבשילין בערב יום טוב, ואדם מניח את העירוב תבשילין עבור אחרים. גם כן צריך לזכות או אין צריך לזכות. זאת אומרת, להעביר לאדם שני המזון שאדם מניח לשם עירוב תבשילין, ויגיד שאתה מקבל את זה עבור כל אלו שרוצים לסמוך על אותו עירוב תבשילין. אמר רב יוסף, ומי תיבי עלי? מה השאלה? לא שמיע עלי הד אמר נחמן בר רב עדה אמר שמואל, עירובי תבשילין צריך לזכות. אז הנה זה שחור לבן בשם שמואל שכן צריך, אז למה אתה שואל? אמר לי אביי, פשיטה דלא שמיע לי. אב נחמן הוא שאל את השאלה, אז אביי אומר זה פשוט שהוא לא שמע את האמירה הזאת של שמואל. דאי שמיע לי, מה הייתי באי עלי? אם הוא היה שומע, אז מה היה מקום לשאלה? אמר לי, רב יוסף מגיב, הוא דוחה ואומר, אתו עירובי תחומין, מי לא אמר שמואל, אין צריך לזכות? ואמר, איהו רב נחמן, צריך לזכות. אז זה שאמר שמואל משהו, זה לא היה מחייב רב נחמן לומר אותו דבר, הנה תקדים לקח מעירובי תחומין. בתגובה לדברי רב יוסף, אחי השתא, איך אתה משווה בין המקרים, בין עירובי תחומין לעירובי תבשילין? בשלמה התם שפסק רב נחמן בעניין עירובי תחומין, רב נחמן עצמו הוא פסק שלא צריך לזכות, פליגי רב ושמואל היה מחלוקת בעניין הזה, כפי שראינו מוקדם יותר, בין רב ושמואל, וכמה שמלן, ורב נחמן מלמד אותנו, משמיע לנו, כחומין דמור, וכחומין דמור. מוקדם יותר ראינו, שרב נחמן הוא החמיר, הוא אמר שצריך לזכות, בעניין עירובי תחומין, וגם בעניין שיתוף מבואות, רב נחמן אמר שבשניהם צריך לזכות. דהיינו, הוא פסק כחומרתם. דהיינו, בשיתוף מבואות הוא פסק כשמואל שצריך לזכות, ובעירובי תחומין רב נחמן פסק כרב שצריך לזכות. אבל לגבי עירובי תבשילין, שזה הנושא שלנו, אז אין לנו אותו תקדים. נחזור לגמרא. אני קורא עוד פעם. הכי השתא, איך אתה משווה בין המקרים של עירוב תחומין ועירובי תבשילין? בשלמה התם, פליגי רב ושמואל, אמרנו שבנושאים האלו של עירוב תחומין, עירובי חצרות, היינו שיתוף מבואות, ראינו מחלוקת רב ושמואל, וכמה שמלן, ורב נחמן השמיע לנו, כחומרים דמור, וכי חומרים דמור, המחמירים בשני המקרים, במקרה אחד רב היה מחמיר, ובמקרה שני שמואל היה מחמיר, וכך פסק רב נחמן. אבל הכה, בעניין עירובי תבשילין, שבו שמואל אמר צריך לזכות, אי איתה דשמיע לי, אם רב נחמן היה מודע לאמירה של שמואל, מאיקה דמן דפליג, מישהו היה חולק, לא ראינו, כמו במקרים הקודמים, עירוב תחומין ועירובי חצרות, ראינו מחלוקות בין רב ושמואל בעניין עירוב תבשילין. שמואל השמיע את דברו, אבל הוא אמר את הדבר, את הפסק שלו שצריך לזכות מול איזו שהוא מאן דאמר שחלק. לכן אם רב נחמן שואל, כנראה שהוא לא שמע את הפסק של שמואל. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, אישה המערבת שלא מדעת בעלה. אנחנו גם נראה סימון בצורת בית, ותחת הכותרת מבנה כתבנו, ההוא תורזינה. זה מה שאנחנו מבליטים מיד ובעוד כמה שורות. שני מעשים הקשורים לנושא הנער. אומר הגמרא, ההוא תורזינה. תורזינה רש"י אומר, נוכי היה ממונה על כלי זין עשויים לשמירת העיר, להילחם על הצרים ודר בעיר. אז היה אחד כזה, תהווה בשבבותי דרבי זרע. הוא היה בשכונה של רבי זרע, וכפי שלמדנו פעמים רבות בעבר, גוי שהוא גר בחצר עם יהודים, הוא פוסל או אוסיר עליהם, אלא אם כן הם סוחרים ממנו את רשותו. אמר לי, אוגר לן רשותך, פנו לתורזינה, לגוי הזה, תזכיר לנו את רשותך, לא אוגר לו, ולא שיתף פעולה. עתו לקמי ורבי זרע. המקרה בא לידיעת רבי זרע, אמרו לי, שאלו, מהו למגר מדביתו? האם נוכל לזכור מאשתו של הגוי הזה? אמר לו, אחי אמר יש לקיש משמי דגב רבה, אומנו מי הגב רבה? רבי חנינה, אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו. ומכוח ההלכה הזאת, רבי זרע הסיק שניתן לזכור מאשתו. ההוא תורזינה, דהב בשיבותי דרב יהודה ברושיה. אמרי לי, פנו אליו אוגר לן רשותך, לא אוגר לו ולא שיתף פעולה. עתו לקמי דרב יהודה ברושיה, אנשים באו לרב יהודה, אמרי לי, מהו למגר מביתו? האם ניתן לזכור מאשתו? לא הווה בידי. ורב יהודה ברושיה לא היה לו מענה. עתו לקמי דרב מתנה, לא הווה בידי. עתו לקמי דרב יהודה, אמר לו, אחי אמר שמואל, אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו. אותו תשובה שראינו מקודם. יש פה להתייחס למשולש שראינו עכשיו, בשוליים אתם רואים משולשים בשני כיוונים, שני הלכות של שמואל שנראות סותרות. אז בינתיים שמענו שמואל אומר שאפשר לפנות לאשתו של אדם להשיג את המטר, את ההתר, אם זה עירוב חצרות, שהיא תיתן את המזון לשם כך, או סחירת מקום, כמו שראינו אצל הגויים, האישה של אדם יכולה לפעול. ונוסיף פה, יכולה לפעול אפילו שלא מדעתו. מטבעי, נשים שעירבו ונשתתפו שלא מדעת בעליהן, אין עירובן עירוב ואין שיתופן שיתוף. מקור תנאים ממש נגד מה ששמואל אמר. לא קשה, הדעשר הדלא עשר. לפני דרשי, הדעשר על בני המבוי לא בעינן דעתי. ומתניתין, הציטוט שראינו עכשיו, שנשים לא יכולות להשתתף שלא מדעת בעליהן, בדלו עשר, כגון חצר שבין שני מבואות, הוא רגילה עם זה ולא עם זה. יש ציור בספר הציורים הפירוש חי, המלצנו על הספר הזה כבר מתחילת המסכת, ציור מספר 70. ברצוני לקרוא יחד איתכם את דברי הריטב"א שמסביר את הפסקה הזאת, את התשובה לא כשאחד עשר עד לא עשר. כותב הריטב"א פירוש, דחי עשר על בני מבוי נוטלים שלא מדעתו, אבל היכא דלא עשר עליהם, כגון בית שבין שתי חצרות או שני מבואות, כלומר בית בין שני מבואות, ורגילה עם זו ולא עם זו, אין נוטלים שלא מדעתו, אלא כשרגיל לערב או לשתף עמהם. ממשיך הגמרא, הכי נמי מסתברא, שכפי שרש"י כותב, דמודה שמואל היכא דלא אסר. מה זאת אומרת שמודה שמואל? שאז צריכים דעתו. דאם כן, אם לא תגיד כך, ששמואל מבחין בין היכא דאסר היכא דלא אסר, אם לא נגיד שיש את ההבחנה הזאת, קשיא דשמואל דשמואל, ייווצר סתירה בדברי שמואל. דאמר שמואל, אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף, בני המבוי נכנסים לתוך ביתו ונוטלים שיתופן ממנו בעל כוחו, רגיל אין שאין רגיל לא. מה זה אם אין רגיל? זה מצב שאדם כזה לא אוסר עליהם. אז מה ששמואל אומר, שאפשר לקחת את המזון לשם שיתוף בעל כוחו, דיינו שלא מדעתו, זה רק אם הוא בלי השיתוף אוסר על האחרים. אבל אם לא, אם הוא לא רגיל, דיינו הוא לא אוסר עליהם, אז לא. שמע מינה. אז מכאן רואים ששמואל עצמו עושה את ההבחנה הזאת בין אוסר למקרה שאינו אוסר. למה מסייע לי? האם נוכל להביא סיוע מהמקור הבא? כופין אותו לעשות לחי וקורה למבוי. כידוע, בלי הלחי או הקורה יהיה אסור לטלטל במבוי. אז הנה מצב של, שנגרם איסור, ועקב כך אפשר לכפות על מי שלא רוצה להשתתף בהוצאות עבור התקנת הלחי או הקורה, אפשר לכפות עליו. הגמרא אומרת, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אין להביא סיוע מזה, מזה שקופין בעניין לחי וקורה. שני התם דלקה מחיצות. אנחנו נסתכל ברש"י, שני התם דלקה מחיצות, ומבוי מגולה הוא, ואינו נוח לשומרו, אם כך קופין אותו. אבל להתיר בטלטול, שזה המטרה של נגיד שיתוף מבואות, לעולם אי מלאך דבאינן דעת. נלמד יחד את ההתחלה של תוספות. שני התם דאיקה מחיצה. אנחנו נראה עכשיו פירוש שונה ממה שרש"י אמר. פירוש רבנו תם, בעניין הלחי הקורה, דין הוא דקופין אותו לעשות לחי וקורה. דמהני מחיצות, הלחי הקורה שנחשב כמחיצה, הוא מועיל להתיר לטלטל בתוכו. אם הלחי, אז אפשר לטלטל בתוך המבוי, אף הפי שנעשו בעל כוחו של אדם. ולא דמי לעירוב, עירוב חצרות. זה שונה. בין אבי משום דירה ובין משום קניין, זה שעושים עירוב חצרות, ראינו בעבר, האם הוא משום דירה או משום קניין, אין לו להועיל בעל כוחו של אדם. עבור המטרה הזאת לא עושים אותו בעל כוחו. בעניין עירוב חצרות, הוא דבר שמאפשר טלטול חפצים מהבית לחצר וכן בכיוון הפוך. על כזה דבר אומר רבינו תם, אין להכריח, אין להכריח, וממילא אין להביא ראיה שבמקום שנגרם איסור אפשר לערוך הדבר גם בעל כוחו. הלכי וקורא הוא מצב יותר חמור, יותר מחמיר, שבלי הלכי וקורא אז אי אפשר לטלטל בכלל במבוי, ולכן שם אפשר לפעול בעל כוחו של אדם, אבל אין להביא ראיה משם לעירוב חצרות. אנחנו ממשיכים על פי גרסת הבח בשורה הבאה, שורה השנייה, יתמר, רב חייא בר אשי אמר עושין לחי אשרה. זאת אומרת, אם יש בכניסת המבוי עץ שעבדו אותו כעבוד הזרה, אפשר לסמוך עליו כלחי. רבי שמעון בן לקיש אמר עושין קורה אשרה. הקורה שבכניסת המבוי אפשר לעשות אותו מאשרה. רק שנאמר שאשרה הוא דבר שאסור בהנאה, והוא איסור עבודה זרה, וקיים מצווה על עבודה זרה, בפרט האשרה, לשרוף אותו באש. אומר הגמרא, מאן דאמר קורא שבכל זאת אפשר לעשות אשרה כקורה, להשתמש באשר כקורה, אז כל שכן לחי. עוד מעט נבין למה זה. ומה דאמר רבי חייא שדאמר לחי, אבל קורה לא. כי תותי מחתת שיעורי. לחי אין לו שיעור. גם אם הוא עמוד כלשהו בעוביו, הוא יכול לשמש כלחי. קורה יש לה שיעור, יש לה שיעור טפח, כפי שרשי אומר ומזכיר לנו מה שלמדנו בתחילת המסכת, שקורה צריכה טפח לקבל אריח, ובריאה מספיק חזק כדי לקבל אריח. ואומר רשי בשורה רבית מלמעלה, והי אשרה כיוון דבאי שריפה, כפי שאמרנו מקודם, היא עומדת לשריפה, דכתיב אשריהם תשרפון באש, זה פסוק בתורה, שיעורה עליו שיעורה היא, כשרופה אדם, במו עינינו אנחנו מסתכלים על זה כאילו הוא נשרף, וחסר השיעור הנדרש, כמובן כשמדובר בקורה. לכן, מי שמאפשר אשרה כלחי, לא בהכרח יאפשר אשרה כקורה. המשנה, נתמעט האוכל, מוסיף ומזכה. אם מדובר מאוכל משלו, אז הוא מוסיף את מה שחסר ומזכה, ואין צריך להודיעה. אנחנו נתייחס לפרטים האלו קודם דרך רש"י ואחר כך בגמרא. ואינו צריך להודיע, שרי כולן נתרצו בתחילה. נלמד גם רש"י בדיבור המתחיל וצריך להודיע לדיורים שנתווספו עם דעתן בעירוב, וכגון שמערב משלהן, דהיינו הוא לוקח את המזון משל הדיירים, וטעמה פרישית ליאל. הכוונה לרשי בעמוד א' דיבור המתחיל, צריך להודיע, וטלתי קטני. מה שראינו פה במשנה, מוסיף ומזכה עם משלו מערב. והמשך המשנה, וכתוב ואין צריך להודיע, רש"י מסביר, וצריך להודיע אם משלהן מערב. וכפי שהתייחס, כפי שהתייחס רש"י בעמוד א' בנושא הזה שצריך להודיע, כי יכול להיות שאנשים מקפידים על המזון והם לא ירצו שתיקח אותו לשם עירוב. ממשיך המשנה, כמה הוא שיעורן? תשובה, בזמן שהם מרובים, שיש הרבה דיירים, מזון שתי סעודות לכולם. בזמן שהם מועטים, כגרוגרת לכל אחד ואחד. אין שיעור גרוגרת של מזון, כל אחד צריך לתת. אמר רבי יוסי, באמת אומרים, בתחילת עירוב, אבל בשיערי עירוב, כל שהוא. רש"י מציין שדברי רבי יוסי כאן הם חולקים על התנא קמא. תהיינו, לפי רבי יוסי, אם מדובר בשיערי עירוב, שמה שנתמעט משיעור, מספיק שכל שהוא נשאר. לא אמרו, ממשיך המשנה, לא אמרו לערב בחצרות, כלומר לאחר שנשתתפו, אלא כדי שלא לשכח את התינוקות. אומר רש"י, אלא שלא לשכח תורת עירובי חצרות מהתינוקות הבאים, הלקח מקילין בי. בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו, המניח עירוב והמוסיף עליו, מתי צריך דעתם של האחרים? הגמרא. הגמרא פותחת פה בשאלה שסימנו אותו כשאלה ארוכה, חמש שורות. במשנה מוזכר, נתמעט, אין צריך להודיע. במאי עסקינה? היא למה במין אחד שהוא חוזר ומערב מן המין הראשון. אז מאי עירייה נתמעט? אפילו קלה נמי, גם אם לא נשאר כלום, הוא לא צריך להודיע. אומר רש"י, במאי עסקינה, דקטני בנתמעט, אין צריך להודיע. הקלה לגמרי צריך להודיע, אם בא לערב. אז הגמרא אמרה שאם מדובר במין אחד שחוזר ומריב מן המין הראשון, אז אין צורך להודיע, אין צורך להודיע, וגם זה תקף גם אם נגמר לגמרי. חזרה לגמרא, עבר בשני מינים, אם הם עשו עירוב במין מסוים ועכשיו הם משנים למין אחר, מין אחר של מזון, אם זה הסיפור, אפילו נתמעט נמי לא, הוא לא יכול לערב בלי להודיע. ותניה, קלה האוכל ממין אחד שהוא חוזר, הוא מחדש את העירוב באותו מין שעשו את העירוב המקומי, אין צריך להודיע. הוא לא צריך להודיע למשתתפים, כי הרי הם כבר נתנו בעבר אותו מין, אז הוא יכול לקחת מהם אותו מין בלי להודיע. משני מינים, והחב המינה הוא שגם אם נתמעט צריך להודיע. אז אנחנו רוצים להבין על מה מדובר במשנה שכתוב שבנתמעט הוא לא צריך להדיע. אם זה מין אחד, גם אם עם קלה לגמרי הוא לא צריך להדיע. ואם זה בשני מינים, גם בנתמעט הוא כן צריך להודיע. אז גמונה, אי בעיתמה ממין אחד, ואי בעיתמה משני מינים. אפשר להסביר את מה שכתוב במשנה, או כך או כך, והגמרא מפרטת. אי בעת אימה ממין אחד, מאי נתמעט, שכתוב במשנה, נתמטמט, כלומר, קלה לגמרי. גם אם קלה לגמרי, הוא יכול לקחת מהם באותו מין שירבו מקודם, בלי להודיע. אי בעת אימה משני מינים, קלה שני, שבאמת, ואם זה נתמעט, הוא יכול לקחת מהם מין אחר, אבל אם קלה לגמרי זה שונה. אז מה שכתוב פה, קלה האוכל, הכוונה קלה, קלה ממש, ומה שכתוב במשנה נתמעט, זה דווקא נתמעט ולא קלה, אם מדובר שוב פעם בשני מינים. דיבור המתחיל מהמשנה, נתפספו עליהן, מוסיף ומזכה, וצריך להודיע. אמר רב שיזלי, אמר רב חיסטה, זאת אומרת, חלוקין עליו חבריו על רבי יהודה. רשי, בדיבור המתחיל, זאת אומרת חלוקין וכולי, זה לא תימה, היי, במה דברים אמורים לפרושי עתר. במשנה ראינו את הביטוי הזה של במה דברים אמורים. אני רוצה לתקן את עצמי, במקור שיצוטט בשורה הבאה אנחנו נראה אמר רב יהודה במה דברים אמורים, אז בא רשי ואומר שלא תחשוב שהבמה דברים אמורים שיאמר על ידי רב יהודה בשורה הבאה לפרושי עתיד, הוא בא לפרש, לא, הוא בא לחלוק. אז אנחנו ראינו בכל אופן במשנה שאם נתווספו דיירים אז הוא רוצה לשתף אותם בעירוב, הוא מזכה וצריך להודיע. אומר הגמרא שהמשנה שלנו חלוק על רבי יהודה דתנן, אמר רבי יהודה באמת אומרים שמה שצריך דעת בעירובי תחומים, אבל בעירובי חצרות מערבים בין לדעת ובין שלא לדעת. הגמרא שואלת, מה בא רב שיזבי לחדש לנו? פשיטה דחלוקין. זה ברור. הנה, במקור אומר רב יהודה שיש מצב שלא צריך דעת, וזה בניגוד למה שכתוב במשנה, שצריך להודיע. אז מה הסיבה, או מה בא רב שיזבי להוסיף לנו? תשובה, מה הוא דתימה? בלי רב שיזבי, הייתי חושב, הנעימי לי, המשנה שלנו שאומר צריך להודיע בחצר שבין שני מבואות, אז צריכים להודיע, כי כאן זה עניין לדעת שהם לדעת או להודיע להם לאן הם השתייכו. אבל חצר של מבוי אחד, אם לא מדובר בשני מבואות אלא חצר שנפתח למבוי אחד ונספת, ונתווספו שם דיירים, אימה לא, היה מקום לחשוב שאין צריך להודיע. כמה שמלן שגם בזה, דהיינו מבוי אחד, חצר שנפתח למבוי אחד, גם בזה רבי יהודה חולק על משנתנו, ולפי משנתנו גם במבוי אחד צריך דעת. המשנה התייחסה לשיעור המזון לעירוף, והמשנה אמרה שבזמן שהן מרובין מספיק מזון שתי סעודות לכולם, אם מדובר במועטין אז צריך שיעור גוגרת לכל אחד, שיעור טעינה הגוגרת. שואלת הגמרא כמה הוא מרובין, אמר רבי יהודה משמעאל 18 בני אדם. הגמרא שואלת בתמיהה, 18 ותו לא? כי אתה עונה לשאלה כמה הוא מרובין 18, ומה לגבי יותר מ-18? אימה מ-18 ואילך. ומה ישנה 18 דנקת? מה מיוחד במספר הזה? אמר רב יצחק ברי לרב יהודה, לדידים לפרושה למיני דאבא, כל שאילו מחלקו למזון שתי סעודות ביניהן, ואין מגעת גרוגרת לכל אחד ואחד, הן הן מרובין וסגי במזון שתי סעודות. ואי לא, דהיינו אם אתה מחלק את המזון שתי סעודות בין הדיירים ויהיה גורגרת או יותר לכל אחד ואחד, מועטין נינו. זה מועטין. ואגב רוחי כמה שמלן בשתי סעודות, הוויין 18 גרוגרות. לפי מה, לאור מה שאמרנו, יוצא שמזון שתי סעודות הוא 18 גרוגרות. המשנה, בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומן המלח, דברי רבי אליעזר. רבי ישוע אומר, כיכר הוא עירוב, דהיינו כיכר שלם. אפילו, אבל בניגוד למה שנאמר עכשיו, אפילו מאפה, שעה, והוא פרוסה, כלומר הוא לא שלם, למרות שהוא גדול, שעה זה כמות רב עבור כיכר אחד, אפילו הכי, והוא פרוסה אין מערבין בה. כיכר כעיסר, הוא כיכר שלם כמידת מטבע עיסר, והוא שלם מערבין בו. רשי בדיבור מתחיל מאפה שעה, שאפה שעה בכיכר אחד ונטל ממנו מעט ושוויה פרוסה, אין מערבין בה. ותמה מפרש בגמרא, כיכר, ממשיך רשי, כיכר קטן כמידת עיסר והוא שלם מערבין בו, ובלבד שהוא שם כיכרות הרבה כגורגרת לכל אחד ואחד. כעת ממשיכים לדף פי ערב. הגמרא פותחת בקושיה. תנינה חד הזינה, מה שמובא פה במשנה כבר נמצא במשנה אחרת, ולמדנו עליו במוקדם במסכת. ומה כתוב שם? בכל מערבין ומשתתפים חוץ מן המים והמלח. אז למה צריך להגיד את זה פעמיים? הנושא במבנה שמופיעים כעת בשוליים, אתם רואים פס כפול וגם מעוין, שני שלבים בבירור מילת בקול, דה מתניתין, שבאה להפוקה מרבי יהושע. איזה דין של רבי יהושע? אז אנחנו מבחינת הסימונים אמרנו שיש פס כפול והוא מבליט את השם רבה מספר אחד, והמילה לאפוקי הוא מופיע במעוין. אז רבה מסביר מה המשנה יתרה בא לאפוקי, ובהמשך עוד מספר שורות אתם רואים רבה בבא חנה, הוא אומר לאפוקי, גם הוא אומר לאפוקי מיל רבי יהושע. אנחנו הוספנו כאן בשוליים סיכום. בדרך כלל התועלת של הסיכום הוא אחרי שלמדנו את הסוגיה, אז אפשר לסכם אותו כמו שמופיע כאן בשוליים. אבל אנחנו נתייחס לסיכום גם בתור הקדמה לגמרא. אז כתבנו בשוליים, לרבי יהושע, לעירובי חצרות יש שני תנאים, אחד שיפת, שתיים ושלם. בקול, המילה הזאת בקול דם משנתנו, בא להפוקה מרבי יהושע. אחד, בקול, משתתפים ומערבים, לא רק בפת, אלא אפילו כל מיני מזון. אז זה נקודה אחת שעומד נגד רבי יהושע, שהוא אמר שהעירוב הוא רק בפת. שתיים, בקול, בא להפוקה רק תנאי השני של רבי יהושע, אבל עדיין למשנה גם כן באין הפת, אלא שגם פרוסה כשרה. אז חזרה לגמרא, נאמר שוב פעם שהמשנה שלנו כותבת בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח, אבל כבר ראינו אותו דבר מוקדם במסכת, בחור מערבינו שלהם חוץ מן המים ומלח. אומנה הגמרא, אמר רבא, להפוקי מדרבי יהושע, דאמר פת אין מה שקראנו עכשיו זה לפי הגרסה שמופיע ברשי בתוספות. פת אין מידי אחינה לו, זה דעתו של רבי יהושע, כמה שמלן בכל, דהיינו לא רק פת, גם יין ופירות. הייתי ואבאי כאן מסומן כקושיה ארוכה חמשת השורות הבאות. בא אבאי ומקשה, בכל מעובין עירובי חצרות ובכל משתתפים שיתופי מופעות, ולא אמרו לערב בפת אלא בחצר בלבד. אנחנו נעבור לרשי, כי יש קושי מובנית פה בתוך המקור הזה שפותחת עם האמירה שבכל מעובין עירובי חצרות, ובהמשך כתוב ולא אמרו לערב בפת, אבל אמרת מקודם שבכל מערבין. כאן עכשיו, כאן בשורה השנייה של המקור, אתה אומר לא אמרו לערב בפת אלא בחצר בלבד, אבל מקודם אמרת בכל מערבין עירובי חצרות. עכשיו רשי ממול, ולא אמרו לערב בפת וכולי, ובכל מערבין דרשה הכי כמה, בכל מיני פת מערבין עירובי חצרות, אבל לא בכל מיני מזון כשמדובר בעירובי חצרות. זה צריך להיות בתחום פת. אנחנו חוזרים לגמרא. מן שם את לידי אמר פת אין מידי אחינה לו, מי התנה שהקפיד על פת ולא משהו אחר? רבי יהושע. וקטני בכל, אומר רשי, וקטני בכל הפת, ומתניתי נמי ממי דבכל תתני הכל מילי כמר, ולהפוקי מהד רבי יהושע אתה. מי אומר שהמשנה שלנו באה להפוקי מרבי יהושע? דומה בכל תקטני במשנה שלנו הפת קאי כמריתה, והכי כמר בכל מיני פת מעווין בחצרות, ומשתתפים במבוי בכל מילי, כלומר כל מיני מזון חוץ ממים ומלח, שיש התייחסות לחצרות בנפרד ובמבוי בנפרד. אז עד כאן השאלה היא מה בא הכפילות מבחינת המשניות, למה פעמיים כתוב בכל. אם אתה רוצה לומר שזה בא לפוקי מרבי יהושע, מי אומר כך? ממשיך הגמרא, אלא אמר רבא בר בר חנה, להפוקי מה שכתוב בכל מערבין זה בא להפוקי מדרבי יהושע, אבל נקודה השנייה שלו, דאמר רבי יהושע, הוא אמר שלמה אין פרוסה לו, כמה שמלן בכל, שגם בפרוסה, ופרוסה מה איתם לו? למה רבי יהושע סובר שבפרוסה לא מערבין? אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי, משום איבה. אנחנו נסתכל ברשי, אלא אמר רבא בר חנה, אי איקה למימה דאפקה מתניתין מרבי יהושע. אם אתה אומר, טוען שהמשנה מה להפוקי משיטת רבי יהושע, הסיפה דמילתא פליגה דאמר פרוסה לו כמה שמלן בכל, שכן אפשר בפרוסה. והגמרא שאלה מהי טעמה דרבי יהושע שאוסר בפרוסה, הגמרא ענתה משום איבה. רשי אומר משום איבה שבאים לידי מחלוקת, שאומר אני נותן שלמה ואתה פרוסה, אז כדי למנוע מתח כזה, אז רבי יהושע מקפיד שכל אחד ייתן רק שלמה, לא פרוסה. הגמרא ממשיכה, אמר לרבך ברד רבה לרבשי, ירבו כולן בפרוסות מהו? אז כאן לכאורה אין בעיה של איבה, כי אין אף אחד שנתן שלם. אמר לי, הוא עונה, רבשי עונה, שלא, שאין להתיר עירוב בפרוסות, גם אם כולם עושים כך, אמר לי, שמה יחזור דבר לקלקולו. מה זה? מה הכוונה? שאחד ייתן פרוסה, והשני ייתן שלם. אמר רב יוחנן בן שאול, נתלה הימנה כדי חלטה וכדי דימועה מערבין לא בא. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים צורת פפיון ומספר רומאי אחד, שלמות הפת. מספר רומאי שתיים, מין הפת, פת, אורז, דוחן וכו'. ראינו שיטת רבי יהושע שהקפיד על פת שלם, כיכר שלם. אנחנו נראה עכשיו שיש מצב שגם אם אתה מקפיד על שלם, קיים אפשרות שהכיכר לא יהיה שלם, ובכל זאת הוא קשר לעירוב. אמר הגמרא, אמר רבי יוחנן בן שאול, נתלה הימנה מהכיכר כדי חלטה וכדי דימועה מערבין לא בא. אנחנו נסתכל ברש"י, חלטה, אם יש כיכר שאפוי והיו צריכים לקחת ממנו הפרשת חלה, אומר רש"י, אינו חיסרון, שזהו תיקונה. הורדת השיעור חלה הוא מתקן את הכיכר, אחרת היה אסור לאכול אותו. כדי דימועה, אם נדמעת, מה זה נדמעת? שנפלה תרומה בחולין ועשו ממנה כיכר זו, תערובת, תרומה וחולין, ונטלו ממנה דימועה. מה זה דימועה? זה שיעור אחד ממאה לתקנה. חתכו מהכיכר שיעור כזה, אחוז אחד, איזה אחד ממאה, כדי לתקן ושהוא יהיה מותר באכילה. אנחנו חוזרים לגמרא, והתניא, כדי דימועה מערבין לא בא. אם חתכו מהכיכר כדי דימועה, אפשר לערב. כדי חלטה אין מערבין לא בא. אז זה שונה או נגד מה שרבי יוחנן בן שאול אמר. עונה הגמרא, לא קשיא, בחלת נחתום, אז מערבין לא בא, למרות שהורידו שיעור חלה. עוד מעט נראה ששיעור חלת נחתום הוא פחות משיעור בעל הבית. בחלת בעל הבית זה שיעור גדול יותר, וזה כן יבטל את הכיכר מהגדרה של שלם. תתנן, שיעור חלה אחד מ-24, העושה עיסה לעצמו ועיסה למשתה בנו, אחד מ-24. נחתום שהוא עושה למכור בשוק, וכן האישה שעשתה למכור בשוק, השיעור חלה אחד מ-48, בדיוק חצי מהשיעור לחלה, נקרא לזה חלה פרטית. יש לפתוח בפירוש חי ציור מספר 71. אמר רפיסטה, תפרה בקיסם, הכיכר נפרסה והוא חיבר את שני החלקים, שני החצאים, ככה, הוא בתפירה באמצעות קיסם. אומר רש"י, תפרה בקיסם, כיכר שנפרסה, ותפר הפרוסות בקיסם ונראית שלמה. אז רב חיסטא אומר מערבין לא בא. שואלת אם אבא תניא אין מערבין לא בא, תשובה לא קשיא, הדי ידיע תפרה, אם ניכר שהוא תפור אז אין לערב בא. הדלו ידיע תפרה, אם החיבור על ידי הקסמים היה כל כך מוצלח שהוא נראה שלם ממש, אפשר לערב בה. אמר רבי זרע, אמר שמואל, פה מופיע משולש במבנה, בשוליים כתבנו שתי דעות בשמואל בעניין עירוב בפת דוחן, פת שעשוי מדוחן. הגמרא, אמר רבי זרע משמואל, מערבין בפת אורז ובפת דוחן. אמר מורפא לדידי מפושה לימיני דמור שמואל, אני קיבלתי הסבר או פסק משמואל, בפת אורז מערבין ובפת דוחן אין מערבין. אז מקודם הציטוט של דברי שמואל די רבי זרע אמר שאפשר לערב בפת דוחן, ומה שמעופה מעביר לנו בשם שמואל שאין מערבין בפת דוחן. אמר בחייה ברבין אמריו, מערבין בפת עדשים, איני הייתכן וראי דהווי בשני דמור שמואל ושדיה לכלביה ולא אכלה. היה פת עדשים בשנים של מר שמואל שניסו להכיל כלב בו והוא לא אכל. הגמרא ענה, ההיא דשאר מינים הוויה, מה שמתואר פה שזרקו לכלב והוא לא אכל, כאן מדובר בשאר מינים. רש"י כותב דשאר מיני הווה, מינים הרבה היו מעורבים בה, דהי ודאי לאף פתי, תכתיב גבי יחזקאל, או מה נראה את זה בגמרא, ואתה קח לך חיטים וכו', הוא כתיב לחם אנשים לא תוכל, על מה? לאו לחם הוא. אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו שמה שניסו להכיל לכלב הוא לא אכל, היא דשאר מינים הוויה, תכתיב אתה קח לך חיטים וסורים ופול ועדשים ודוחן וקוסמים וכו'. ורש"י ציין שהמשך הפסוק היה לחם אנשים לא תוכל. רב פאפה ממשיך הגמרא, אמר ההיא צלויה בצועת האדם הווי, דכתיב גם זה פסוק ביחזקאל ד', כאן פסוק י"ב, דכתיב והיא בגללי צעת האדם תעוגנה לעיניהם, מאי ועוגת שרים תאכלנה. המילים האלו הם בתחילת הפסוק שהיה בשורה הקודמת, דיינו יחזקאל ד' פסוק י"ב. אז שוב פעם, מה פירוש ועוגת שרים תאכלנה? אז פירוש אחד, אמר רב חיסטא, לשיעורים. אז המילה שרים לאו דווקא שעורים, אלא יש לקרוא אותו לשיעורים. אף פאפה אמר, יש כאן גרסה בגמרא וגרסה חלופית בשוליים, עריבתה או עריכתה כעריכת שעורים ולא כעריכת חיטים. אנחנו נסתכל ברש"י, ועוגת שעורים תאכלנה, אמר רב חיסטא, היי שעורים לאו דווקא, שער מינים טובה הבובה כפי שראינו בפסוקים, אלא לשיעורים תאכלנה במשקל דרך רעבון ולא לסובה. והפירוש השני דהיינו של רב פאפה, אומר רש"י, עריבתה כעריבת שרים מגונה ולא יפה, כתיקון עריבת חיטים שמייפה תיקון העוגה עגולה ונאה. והתייחסות לכיכר כשעורים הוא מגונה, כך הכוונה שעומד מאחורי הדברים של הנביא בפסוקים האלו. עד כאן שיעורנו להיום.